לפני פתיחת ערב ממנחה חוזרים עליו עוד פעם, בכיפור, אצל הספרדים, אנחנו אומרים אותו גם בכיפור. אז הפיוט מתחיל אם כן, עם אפס רובע הקן, אוהל שיקן עם ריקן, על נן עובדה כי על כן, יש לנו אב זקן. אם תשימו לב, כל בית, לפני שפותחים, רק שנראה את המכלול, למרות ששוב אני אומר, היום לא נספיק לעבור על כולו בכלל, כל בית בנוי מארבע חלקים, אתם רואים? מה שנקרא ארבע, זה נקרא בפיוטים, צורה מרובעת, כלומר ארבע שורות, בסדר? כל הבתים בנויים מארבע שורות, הבית האחרון דרך אגב הוא תוספת בשביל אל מלך יושב על כיסא רחמים. טוב, כל בית בנוי מארבע שורות, שולמה לחם, עמדו ועידים, יש לך בדיוק ליד. כשהשורה הרביעית, זה דבר מעניין מאוד, כשהשורה הרביעית בכל בית היא ציטוט של פסוק, שב-90% מהמקרים, קצת יותר, לא קשור לעקדה. והפייטן רוצה שאנחנו נבין את העניין. בסדר? מה הפסוק למשל בסוף הבית הראשון? יש לנו אב זקן, מאיפה? יוסף האחים אומרים ליוסף, יש לנו אב זקן. וילד זה קונים קטן, הם אומרים את זה ליעקב שכך הם אמרו לו. למה אמרתם לאיש? יש לנו אב זקן, אז זה הולך על יעקב. ברור שכאן זה לא הולך על יעקב. כי זה לכאורה לא רלוונטי. אז למי הוא מתכוון? אנחנו נצטרך לחשוב על זה עוד מעט, לאברהם, אולי ליצחק. כל אחד מהאבות נקרא זקן. ואברהם, זקן. ויהי כי זקן יצחק. יש לנו אב זקן. גם הקודש ברוך הוא נקרא זקן ויושב בישיבה. על מי הוא מדבר פה? על נן עובדה. אחר כך, כל בית מסיים במשהו שלכאורה בכלל לא קשור לעקדה, ונמצא דמו על קיר זה בקורבנות. ספציפית במליקת עוף. נזר אלוקיו על ראשו זה נזירות, ותשורה אין להביא. אתם יודעים איפה זה? מאוד מעניין. כל בית צריך להבין את ההקשר שלו. זה מעניין מאוד מאוד, קשור אליך. שאול, זה הבן שלך. כששאול הולך עם הנער לחפש אתונות, הם הולכים אל הרועה, אז אומר לו, אבל איך נבוא אליו? אין לנו שום תשורה להביא לו. ויודע השם את אשר לו. הפעם היחידה, דרך אגב, שזה כן קשור לעקדה, זה פה, על אחד ההרים. במצוות איך, שניהם נזהרים. אז כאן זה כן קשור. צריך להבין למה. כלומר, אין כאן אות לא מכווננת. אות. בתים. תסתכלו רגע למשל על הבית צוואר פשט מאליו. אתם רואים את הבית? לשנייה אחת, אני הרי לא עובר על כלום עכשיו, אני רוצה להתחיל את הבית הראשון, אבל תסתכלו שנייה. צוואר פשט מאליו. צוואר פשט מאליו, ואביו ניגש אליו. אתם רואים? לשוחתו לשם בעליו, והנה השם ניצב עליו. זה שלבים שלבים שעברנו, אסור לעשות את מה שאני עושה, כי אנחנו קופצים. אבל בשלב מסוים, תשמיד אותו רמי, תאמין לי, רק תרוויח מזה. אתה יודע את זה, אבל עכשיו ממש, בפועל. לא, תשמיד. לא תחמול ולא תחסה. זה סיום של אחד הבתים. אחרת לא יעזור. מי סית ומדיע. אז תסתכלו. צוואר פשט מאליו. ואביו ניגש אליו, לשוחתו לשם בעליו, והנה השם ניצב עליו. מאיפה בא הפסוק, והנה השם ניצב עליו?
יעקב.
אגב, עוד פעם הוא ניצב. משתובב פה הרבה יעקב. הוא מדבר על זה. ונפשו קשורה בנפשו. בכלל כל עניין הרחמים. כל עניין הרחמים זה יעקב. יעקב זה מדעת הרחמים והאמת. אבל רגע, תסתכלו טוב עוד פעם על הפסוק. זה שלבים שלבים שהוא הגיע כבר למזבח, עכשיו יצחק על המזבח. הוא פושט את הצוואר. מאיפה הפייטן הביא את זה שהוא פושט את הצוואר? על כל דבר צריך לברר, בהמשך. יש לנו אלו. אני את הפיוט רוצה ללמוד כהקדמה, אבל גם להיזכר בו תוך כדי לימוד העקדה. זה מבצע, אנחנו הולכים על מבצע. צוואר פשט מאליו, ואביו ניגש אליו. ניגש מה? לשוחתו לשם בעליו. הרי מה דינו? עולה. עולה חייבת להיות מוקרבת לשם הבעלים. מי הבעלים? יצחק הבעלים? אברהם הבעלים? והנה השם ניצב עליו! והוא צריך לשוחתו לשם בעליו. והוא הביא את עצמו לעולם שבו לי אין שום בעלות, אני רק שליח, אני הכהן. זה בכלל לא נכון מה שאתם מספרים שאבא של יצחק, קדת יצחק. הכהן של הקודש ברוך הוא. שחט לשם הבעלים את יצחק של הקודש ברוך הוא. לשוחתו. לשוחתו, זה המגמה. לשם בעליו. והנה השם ניצב עליו. על מי? על אברהם? על יצחק? על המזבח? אצל יעקב כתוב, והנה השם ניצב עליו. על מי? על הסולם? על יעקב? הפייטן יודע את כל האפשרויות הפרשניות שם, ואומר, העתק הדבק. אבל תנסה להבין איך מגיעים למקום שבו אתה מגיע לביטול כזה שבו יש בעלים אחד בעולם. הוא הבעלים. תפסיק לתפוס כל כך הרבה נפח. מכיוון שהוא הבעלים, אני צריך להיות בשלמות מוחלטת להגיע למציאות הזאת של הבעלים. מי גרם למי להגיע לזה? יצחק לאברהם, אברהם ליצחק. על הכל הפייטן עובר. זה לא יאמן. זה התמודדויות שהן לא...
אבל רק תלמיד חכם יכול לכתוב את כל הפיוט הזה עם
תודה.
כי המשורר מרחוב זה, לא מכיר את כל הפיוט.
זה מה שאני רוצה להגיד לכם. אנחנו לא תופסים שמשוררי ימי הביניים הם גדולי הדורות. הם ענקי הדורות. כלומר, כשאתה מגיע בתוספות ורבינו אפרים אומר, אתה נעמד דום, ויש סדר עיון. וזה חרוזים. אתה לא מבין שפה הוא לא דיבר בשיעור, כמו שהנזיר. זה לא היה עוד שיעור. זה היה ניגון עליון. הוא ניגן ניגון עליון משמי שמי קדם, שבו הוא תמצאת את עצמו, את החיים שלו. זה אפרים שנמצא דמו על קיר. זה הוא בכלל הסיפור. ועכשיו, אני משחרר ליצור הורי שלכם לבדוק. אני בטוח שהיום בשתי דקות בגוגל אפשר לבדוק את הרקע המשפחתי, את הרקע ההיסטורי. ומלפני למעלה מ-800 שנה. מה כתוב?
כתוב שהוא נולד בשנת
1110. כן. כן, כן.
רבי
יקיר. אפרים יקיר, כן. היסטוריה.
למד בשירותו של רבי יצחק בן אשר הלוי, והיה חבר בית הדין של רבי יצחק בן מרדכי, בצמותי תלמידו של רבי יותם בצרפת. נאלץ לעזוב בית שפירא, שבה ישב זמן רב בעקבות מחלוקת עם חכמי העיר.
נכון.
בנושא של פת שנפץ בשברי עין של נוכרי, ייתכן ששפירא עבד ובוריזה. וגם בא על עיר מנהגי הקהילה, כדאי מספרות וסופרות על כמה מסכתות. ספר בשם ארבעה פנים, מוזכר גם בשם רבי, חיבור רבי אפרים, שכן בספר.
כלומר, הוא לא היה רק מבעלי התוספות, אלא בין בעלי התוספות היו כאלה שחיברו תוספותים על המסכת. הוא היה מבעלי התוספות האלה, כן?
הוא חיבר את מסכות רבות, בין ביותר מסכה לעשרה בטבת, אבותיי
כמתחו. אבותיי כמתחו בשם השם אלוקי צורי. חדלו ועשו ולא ימיש מעשות פרי, אחד הפיוטים היפים של עשרה בטבת, זה הוא, הלאה. הנה, מגזרות רגנשבורג. מה היה ברגנשבורג? זה מה שאני מחכה. מסע צלב.
הצלב השני.
בבקשה, מסע הצלב השני. בבקשה.
לא, רבי משה חיבר כנראה תקניות מגיני וקרן אישית, שסימנו משה בן רבי אפרים.
אוקיי, שהוא בנו. זירות רגנשבורג הם חלק מסיפור מסע הצלב הקשה לדעתי. פשוט צריך להיות עיוור, לא להרגיש את זה. עכשיו, זה פלא פלאות, הרי אנחנו מדברים, אתם מבינים מה זה שניהם כאחד, זאת אומרת, יושב יהודי ברגנשבורג, מה הקשר שלו ליהודי מרוקאי במאה ה-17, 500 שנה אחר כך? איך הוא מרגיש שזה השיר שלו? זה לא פסוק בתורה. זה אותו דבר הפוך. זה דבר מופלא. אני חושב שאנחנו פחות מדי מלמדים את הילדים שלנו את זה. להבין, אנחנו תקועים לדעתי מה שאני קורא בגלותיות החלוצית. הייתה גלותיות חלוצית, שאף אחד לא אשם בה. זה בא מחזרה לארץ ישראל והכל. שוורמייזה זה קיר מוות, ששם רשי נהרג. ובכלל כל הגלות זה בעצם איזה פרק זמן קצר ומיותר. של בין בר כוכבא לבין גוריון. באמצע הייתה איזושהי גלות, שעדיף לא לדבר עליה יותר מדי, ושם היינו בעצם מפגרים. דיברנו יידיש, לדינו, וגידלנו תרנגולים. מה עוד עשינו? קוקוריקו. אז כדי לא לפגוע באף אחד. אז היה לנו בתי משפט אמיתיים שלנו בתימן, באירופה. דנו, והגויים באו לדון אצלנו בדיני תורה. היום אנחנו מפגרים. הגיע הזמן ללמד את ההיסטוריה ולהפסיק שקר. לא מרוויחים כלום משקר. משקרים לא מרוויחים. אז היה לנו סמכות, הייתה לנו אוטוריטה משפטית. לא כל התקופות. ודאי שטבחו בנו, מישהו חולק על זה? אז התפתחה עברית, שאני היום לא מצליח להבין אותה בישראל. ואני יודע עברית. איך ברגנשבורג ידעו עברית כזאת? איך בימי הביניים, תגידו, זה היה ברגנשבורג. אז זה היה ברגנשבורג, אומר את זה מישהו שלא ידע היסטוריה. ומה היה בתולדו? ומה היה עם רבי יהודה הלוי? ומה היה עם אל חריזי? אתה פותח את התניה. זה 250 שנה אחורה סך הכל. 500 שנה אחרי זה. 550 שנה אחרי זה. מי ידע באדיץ' עברית בכלל? הרי הם ידעו רוסית, אילגת ויידיש של פעם. ואז הם באמת היו מסכנים ועלובים ופסיכים וגידלו תרנגולות. אני רוצה מישהו שמתמודד עם העברית שלו. שיקום. על מה מדברים בכלל? מי סיפר לכם שהתחילו להביא כספים לארץ ישראל לפני 100 שנה? למה שכחו מקופת רבי מאיר בעל הנס שכל חלק אחרון של התניה זה איך התניה מקים את קופת רבי מאיר בעל הנס להחזיק את היישוב בטבריה? מי אישר את כל הכחשת ההיסטוריה הזו? מאיפה היא באה? ואנחנו צועקים על זה שמכחישים? לא הבנתי. במקביל מגיע רבי חיים אבולעפיה, במקביל רבי מנדל מויטבסק, ובגלל שזה רומנטי, יש כאלה ששמרו על הסיפור של דונה גרציה. כי זה יותר רומנטיקני. איך בכלל לומדים את הסיפור של הבנת ארץ ישראל בלי רבי מנדל מויטבסק? בלי היהודים שבאו הנה מרוסיה ומטורקיה באותה תקופה, ועשו הפיכה על רוסיה ועל טורקיה ועל כל הצדדים בעולם תוך כדי מלחמת עולם, והכל היה בנוי על תפיסות קבליות של לבוא לארץ ישראל. עם מגמות תכליתיות, עם קופה. אז הגויים הבינו שהאדמור הזקן הוא סכנת נפשות לממלכה הרוסית, כי הוא רוצה להקים מלכות בארץ ישראל. אבל אנחנו, זה בכלל בתקופה של בן בר כוכבא לבן גוריון, זה לא מהתקופה שהם נלמדו בכלל. זה הסוגריים, בין שניהם. שם לא היה כלום. אני לא בא לקטר. אני בא להגיד, אנחנו מפספסים את העיקר. רוצים ללמוד עברית יפה? בואו ניסע לריגנשבורג. בריגנשבורג ידעו עברית. ברוטנבורג. בטולדו. בפס. במרוקו. בעדן. תקראו את חיבור, אני משער לעצמי שהרוב לא יודעים את השם אפילו. זה גם כן חלק מהגלותיות שלנו. על הברטנורה כולם שמו, ודאי. על המשנה ברורה כולם שמו, ודאי. על מלאכת שלמה כולם שמו, לא. את המלאכת שלמה כותב יהודי בתימן, רבי שלמה עדני. פירוש על כל המשניות. פלא פלאות, והוא מתאר את יהדות תימן. הוא מתאר מה קורה להם, הוא מתאר איך הם שורדים. ואתה מנסה לדמיין, הרי זה ירגש כל ילד בכיתה ח' בכל מקום בעולם. איך יכול להיות שבימים שהוא מתאר, תוך כדי המציאות שהוא מתאר, הוא מתאר את בתי המדרש מתחת לאדמה. איך הם מתנהלים? ומה קורה שם? אנחנו כבר 100 שנים פה. ואולי יש איזה תימני אחד שזוכר בטעות. זקני העדה, אלה שמנסים להכניס את המסורת, מזכירים. זה... זה לא... מה זה בלי הרשע? זה צריך להיכנס. עכשיו, יש דברים שהם במזל. רב שלום שבזי, אז כיוון שיש כמה שירים, אז זה לאט לאט נכנס, השם מוכר פתאום יותר. וצריך להתרגל לבזבז קצת זמן על זה. אני אומר את זה לכולנו, הורים, מורים. מה יפריע לבזבז באלול זמן כל יום, 5 דקות בכיתה? 5 דקות כדי ללמוד שורה אחת, אחת. חבר'ה יודעים את כל השירים בעל פה של המצעד האחרון? שורה אחת על פייטן אחד. ועל הסיפור יש לי. אחת, 5 דקות. יותר זה יפריע לחומר במתמטיקה, ועוד יותר זה גם יהרוס את 5 יחידות בגמרא, ואז לא יצאו אוהבי השם. זה באמת חמור מאוד. אז אני לא מציע יותר, אבל שורה אחת, כדי שזה לא יפגע באהבת השם, של 5 יחידות גמרא. אחת! ואני מציע גם לבזבז את הזמן הזה בהסדר ובישיבה הגבוהה, לבזבז קצת זמן, אני בעד ביטול תורה, קצת לבטל תורה כל יום, בזבז זמן, נורא כדאי שנלמד להיות בטלנים, כי אחרת אנחנו רק לומדים להיות בחורי ישיבה, ואז כשאנחנו לא בחורי ישיבה, לא למדנו איך להיות בטלנים. ואני, אחד הדברים שאני נורא רוצה זה ללמד איך להיות בטלנים, כי אני מומחה בלהיות בטלנים, אז אני רוצה ללמד בטלנות. זה דבר מצוין, תלמד בטלנות, אולי יאהבו גם את המוזיקה הזאת, אולי, זה לא ג'ון לנון, אבל אולי קצת. מה, טיפה, מצעד הפזמונים מלפני 850 שנה, מה יש? עכשיו תגידו, עזוב, לא רלוונטי. מה לא רלוונטי? כל תלמיד כמעט מכיר חלק גדול מהשירים האלה. דור יקרא וזה והכל. אז גנבתי מדי זמן. כיוון שהוא מגאוני ההלכה, אנחנו שוב עלייכם. אנחנו רק נפתח, בכבוד, בכבוד, אנחנו רק נפתח את המשפט הראשון, ובואו נעמוד להיום, ולכן אמרתי לכם שזה גם גאונות הלכתית. איך אתם מבינים את המושג? הפתיחה היא כמובן פתיחה של תפילה של עם ישראל. איך אתם מבינים? היא עוד לא עוסקת בעקדה עצמה הפתיחה, היא עוסקת בזיכרון העקדה כהגנה על עם ישראל. אם אפס רובע הקן, אוהל שיקן אם ריקן, אל נא נובדה כי על כן יש לנו אב זקן. מה זה אוהל שיקן אם ריקן? מיכאל, מיכאל, בשקט בדלת, סגור. מה זה אוהל שיקן עם ריקן? קודם כל פשוט, אחרי זה נגיע עם אפס רובע הקן. מה זה אוהל שיקן? משכן. אוהל שיקן, תסגרו לי את הדלת, לא שמע אותי. אוהל שיקן, האוהל, כלומר בית המקדש, הבית שבו הוא שיקן את שמו, אם ריקן, אם הוא יתרוקן הבית הזה, על נן עובדה כי על כן, יש לנו אב זקן. מה זה אם אפס רובע הקן? איך אתם מבינים? רובע זה מידה, מעניין מאוד. שרות אחת, יפה, רובע זה מידה רבע. רובע ההין, רובע מלך סדומית רובע. זה מילה נוספת. אלון מציע שרובע בא מהמילה מי מנה אפר יעקב ומי ספר את רובע ישראל. אומר שם רש"י רביעיותיהם. זה כבר מידה, זה רובע. זה רובע, זה רבע מי. זה רבע מי. בסדר? ופה אתה מציע גם מילה מעניינת מאוד, רובע הקן. כלומר, הציפור רובצת על האפרוחים. הרביצה הזו היא ארבעה. נכון? אז יש כאן ארבעה, ארבעה והרבצה זה אותו דבר. יפה. איזה קן? איזה רובע? אם אפס, רובע הקן. מה זה אפס? יש קורבן. מי צריך להביא כן ציפור? מי צריך להביא כן של יונים?
מצורע.
מי עוד? יולדת. מי שאין להם כסף, העניים, מביאים כן. מה התפקיד של גר? מה הוא מביא? מעניין מאוד. מאוד מעניין, זה פלאות מה שאתה אומר. קודם כל אני עוד פעם אומר לכם, ולא צריך להגיד את זה, הפייטן הוא מגדולי ההלכה. יש משנה. יש משנה במסכת כריתות. זו גמרא שלמה בבבלי על המשנה הזאת. משנה ממסכת קינים. ובמשנה במסכת קינים כתוב כך שגר, גר שמתגייר, מחויב להביא קורבן של שתי ציפורים. למה? זה כשבית המקדש היה קיים. איך? אחרי זה. למה היה צריך להביא קורבן של שתי ציפורים? כי לכל מיני דברים שעליהם מחפרים בקינים, הגר צריך לחפר, ואז הוא אמור להביא את הקורבן הזה. אחרי שבית המקדש חרב, נקבע דבר חדש, שאם הוא יביא שתי ציפורים, מה יעשו עם שתי הציפורים האלה? הרי הם ההקדש. אז מה יעשו? ישאירו אותם בהקדש, בסוף יבואו למעול בהם. אז בהתחלה לא שינו כלום ואמרו נשמור אותם, כי מהרה יבנה המקדש. מהרה יבנה המקדש. ולכן קבעו גר צריך שיפריש רובע לקינו. הוא צריך להביא רובע, מטבע שנקראת רובע, קווטר, מטבע שנקראת רובע, בשביל שיפריש ממנה כן כשהוא ייבנה המקדש. וזה אומרת הגמרא בבבלי, אמר רבי שמעון, כבר נמנה עליו רבן יוחנן בן זכאי, הוא ביטלה. למה הוא ביטל את זה? מפני התקלה. אמר, אם יביאו הנה מטבעות של רובע. אז אתה אומר מהרה יבנה המקדש, אבל קם רבי יוחנן בן זכאי, אחרי יבנה, אחרי החורבן, ואמר תקנה נוראית, מהרה מהרה, אבל ואם לא? ולכן ביטל את תקנת רובע הקן. אם אפס רובע הקן, פירושו, אם הגענו למצב של אפסה תקווה, של ייאוש, שכבר ביטלנו תקנה הלכתית, כי ריאלית אנחנו לא רואים מקדש השם ירחם. זה לא יאמן. אתם שומעים במה הוא פותח? עם אפס רובע הקן. אז תגידו, מה, הוא לא מצא דרך חוץ מלפתוח באיזה הלכה ממסכת כריתות? אתם יודעים מה הוא רוצה להגיד? הגר שמתגייר, מתגייר כי הוא רוצה להתחבר אל האינסוף. הוא יוצא מהעולם הרגיל, והוא מבין שיש פה אינסוף. והוא בא להתגייר, ואנחנו כבר מרגישים חורבן. אתם שומעים את רבי אפרים ורבי יצחוק?
עוד פעם.
הגר רוצה להתגייר. הוא מרגיש שהתיקון של כל העולם, שמלכות שדי, הוא מרגיש הכל. ואז הוא בא להתגייר, וקם רבן יוחנן בן זכאי ואומר, לא לוקחים ממך רובע, כן? מהרה מהרה, אבל אנחנו ריאלים. והרי המשבר של העולם. אוהל שיקן אמריקן. אוהל שיקן אמריקן. הרי מה הוא אומר, רבן יוחנן בן זכאי? הוא אומר, הסכנה של מעילה היא ריאלית. וממילא היא דוחה את התמימות הפשוטה של מהרה ייבנה. אבל הרי מהרה ייבנה. עכשיו, זה אותו רבן יוחנן בן זכאי שקבע שיהי יום הנף כולו אסור, או שקבע כל מיני תקנות חיוביות כדי לזכור את בית המקדש. אבל כשזה מגיע לחשש ממעילה, אז הוא בא ואומר, אבל ריאלית, עם אפס רובע הקן. וזה לא סותר בכלל את מה שאתה הצעת. כי הרי זה היופי של הפייטן. אתם תראו איך כל שורה בפיוט הזה, עכשיו אנחנו נעצור בגלל מאיר, אבל אתם תראו בהמשך איך כל שורה בפיוט לא רק סובלת, אלא היא קוראת לך לכל הפירושים. והנה השם ניצב עליו. על מי? כל שורה קוראת לך לכל. אלון אומר, בלי ההלכה, עם אפס רובע הקן. האם רובצת אל האפרוחים. אנחנו יודעים מי זה האם רובצת אל האפרוחים. זה כנסת ישראל והקודש ברוך הוא ושכינה. והיא מנהמת כיונה. ואפס רובע הקן. והכל אמת. עם אפס רובע הקן. אוהל שיקן אמריקן. אוי לו לאב שגלה מעל השולחן. הקדוש ברוך הוא עזב את הבית. אוהל שיקן אמריקן. אל נא נובדה כי על כן. מה זה אל נא נובדה? בזכות מה אנחנו נהיה פה? בזכות הקורבנות? אתה רואה שכבר לא חוששים להם. זה האל נא נובדה. עוד לא אבדה תקוותנו. אז על מה נסמוך? אמרו לנו בברית בין הבתרים, קורבנות, בזכות זה, על מה? אבל יש לנו על מה להישען. יש לנו אב זקן.
זה בגלל
האבא. עכשיו, מי זה האבא הזקן? זה פילה פלוי. הרי הפסוק הוא בוודאי, ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן. ברור שזה יעקב. אבל כאן ברור שהפייטן מתייחס קודם כל לאברהם, כי הרי הוא מתאר את העוקד. אחרי זה ליצחק, כי הוא מתאר את הנעקד. אבל אחר כך הוא הרי מדבר בתור רבי פרוימי רגנשבורג. הוא הבן יקיר. אז הוא מתייחס אל כולנו. והוא אומר, עוד אבינו חי.
שם דבר.
ואז הוא מדבר עוד שנייה, בינתיים הוא מדבר על יעקב, כמו האחים של יוסף. שנמצאים ברגע שהכל נגמר. ובעצם כשהוא מביא את הפסוק הזה, הוא רוצה להכניס אותנו הרי לאווירה שכל אחד מאיתנו נכנס אליה. הוא מכניס אותנו לאווירה שנדמה לנו שהכל יתחסל. ושאולי גם אנחנו נשמע פתאום איזו אמירה כזו כמו של יוסף, השם שלחני. לא אתם שלחתם אותי אלא. האלוקים שלחני עליכם. מהרו ועלו אל אבי. ואולי יש לנו אב זקן, זה יש לנו אב. זקן. חזל קוראים לו זקן. ואז אולי הוא בא ואומר, אם אפס רוב הכן, כלומר אם כבר אין אפילו את המשהו להיאחז בו מבחינה הלכתית, או את הטעם, אתה יודע מה זה ארבעה? זה החשק בכלל. ממה נובע הארבעה? מהרות עצובות. מהחשק להמשיך. זה אותה הלכה. אם הכל אפס. על נא נובדה, כי על כן יש לנו אב זקן. זה הקדמה, ואת זה באנו לדבר בפרשת העקדה. פרשת העקדה באה לדבר על איך כשאין קורבנות, אתה הנעיקן. הקורבן שכל הזמן אנחנו מזכירים כל הזמן זה את אפרו של יצחק שצבור על המזבח. איך אומר הרב בעולת ראייה? אין שם שום אפר. יצחק יצא ככה. אבל אברהם ויצחק הגיעו למצב כזה שאפרו צבור שם. העוקד והנעקד והמזבח. הוא שם. והאפר כאילו עשהו. זה הפתיחה. כל שורה בבית הזה, כל סיפור בעקדה הזאת, זה... אבל זאת הפתיחה של... אלא בפרוים. המאפס רוב הכן. אנחנו ניכנס לעקדה, כמו שאמרנו, לאט לאט. נזכיר, כיוון שהתוכנית רק מתחילה, מבצע העקדה זה בין מנחה למאיריב. פעם התאחרנו טיפה, זה פעם ראשונה, אין דבר. אבל ככה זה בין מנחה למאיריב, מעשרה לעד ה... מאיריב! והתוכנית שלנו בימי חמישי זה שאחרי מאיריב אנחנו מתחילים בהתוועדות של יום חמישי, החלק הראשון שלה מיד אחרי מאיריב זה השינוי שעשינו, סיפורי מעשיות בנחת שעה ארוכה, התשע.
סיפורי מעשיות זה הפיוטים של רבנו.
נכון.
זה אותו דבר.
ואנחנו היום הולכים לעשות הפתעה גדולה. הסיפור שנלמד היום נמצא בעמוד 3, וכל הסיפור נמצא פשוט בשורה הראשונה. סיפור שסיפר רבנו הקדוש, סיפור שסיפר רבנו הקדוש, ליל דלד אלול תף קוף סמך ו. רבנו הקדוש. עוד שנייה. סיפור שסיפר רבנו הקדוש, ליל דלד אלול תף קוף סמך ו. הלילה, כבר מחר, ליל דלת אלול תף קוף סמך ור, אז זה כנראה סיפור שהוא הבין שאיתו צריך להתחיל את אלו. אז זה... התחלנו פיוט מלפני 800 שנה, ועכשיו עוברים לסיפורים. סיפור מלפני 200 שנה, סיפורים. אחרי הסיפור, בתשע, מגיעים לעיקר. צ'ונט! הגיע הזמן לדבר קצת על עניינים רוחניים.
נפש
הבאמת. איזה, כל הזה, זה הנפש האלוקית, זה הצ'ונט, תגיד סליחה, מה זה חילול קודש? חילול קודש, תגיד סתם שזה היה בטעות, תגיד, מהר, טעות, 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 זהו. צ'ונט זה בגימטריה שבת, אתה יודע? תבדוק צ'ונט בגימטריה שבת. יש פה, אם חסר, תוסיף ארבע. צ'ונט, יור רחום, היה פעם רבי, מי הזכיר היום? למדנו ביצה, התחלנו במסכת ביצה, אז אמרנו שחציו להשם, חציו לכם. זה היה פעם רבי, אתה שומע רב מוישה, שהתפלל, התפלל, התפלל, התפלל ביום טוב, בחג, התפלל, כבר הגיע שקיעה. אף אחד לא יכול להפסיק אותו. נו, אתם יהודים נורמליים? מי יכול על הרבי? מי היחיד שיכול על הרבי?
אשתו.
בלי להעליב אף אחד, אומרים שלכן הרבי היו פולנים. שלכן הרבס היו פולנים. מי יכול על הרבה? אמרה לו אשתו 10 דקות לפני השקיעה, יש לך 30 שניות להיות פה לפני שזה הפעם האחרונה שהתפללת בחג. הוא הבין הכל, אמר רבינו של רבן פיקוח נפש, רק יש לי משפט אחד להגיד לך. כתוב שביום טוב צריך לחלק אותו לשני חלקים, חציו להשם וחציו לכם. לכם זה ה... בואי נשאלו אילום, את הלכם סיימתי. ההנאה שהייתה לי מהמוסף, מהתפילות, בשביל הבטן גמרתי הכל. אתה אומר שצריך גם לאכול צ'ונט? בשבילך אני מוכן גם זה, נו. חציון להשם עכשיו, אני מה להגיד, כל כך הרבה לקחתי בשביל הבטן, אז לא לתת לך קצת צ'ונט? צ'ונט, בוא נאכל, קדימה, זהו, ורץ מהר לרבנים. אז צ'ונט בעזרת השם, אחרי תשע.